אנחנו נפתח מיד עם שיחה שקיימנו בסוף השבוע האחרון בביתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בנו של הרב, בנו יקירו וחביבו, מי שהיה קרוב אליו מאוד במשך שנים רבות, הרב הגאון הרב משה יוסף, ראש בדץ בית יוסף, ראש מכון ההוראה הליכות עולם, שלא התראיין לדעתי אי פעם אל תחנת רדיו כזו או אחרת, ממעט מאוד להתבטא, פותח בפנינו את צוהר גם לארון הספרים של אביו הגדול זכר צדיק לברכה, לספרים החדשים שיראו אור בחודש הקרוב, אבל גם מדבר בצורה גלויה וישירה על הבחירות לירושלים. לו מרן זצ"ל היה בחייו, בוודאי הייתה לו דעה באשר לבחירות הללו. ניסינו להבין במי הוא תומך, וגם לא רק על אלו, אלא המצב הכללי בש"ס, שנה לאחר פטירתו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אנחנו כאמור עוברים לשמוע את השיחה עם הגאון הרב משה יוסף. שלום וערב טוב לכבוד הרב.
ערב טוב.
שנה קשה חלפה על עם ישראל מאז שהסתלק מרן זכר צדיק לברכה, ואנחנו רוצים לשאול, יומיים לפני הבחירות לרבנות ירושלים, לו מרן זכר צדיק לברכה היה היום בחיי חיותו צריך להורות להצביע בעד מועמד מסוים, מי היה המועמד הזה?
אני לא אדבר על הבחירות הנוכחיות, אני אדבר על איך אבא הסתכל על הדברים. אבא זכרונו לברכה, אבא ראה את תפקיד של רב עיר כתפקיד חשוב מאוד. חלק מסיבות הקמת תנועת ש"ס זה למנות רבני ערים לערים. אבא פעם הראה לנו, הראה לי, יש משנה ברורה שבביאור הלכה, אבא הראה לי שהוא כותב שרב עיר עדיף מכל דבר, כי אם יש מקווה בעיר או שיש בית כנסת בעיר או תלמוד תורה בעיר ואין רב העיר, אז הם יהיו ריקים. מי ידאג שהם יהיו מלאים? מי ידאג לפסוק הלכה אם המקווה כשרה או לא כשרה? למנות רב לעיר זה חלק מגולות הכותרת של המפעלים של אבא. והפקד המלך פקידים. מלך שאין לו פקידים, דבריו לא מתקיימים. רב עיר זה למעשה המוציא לפועל של הפסקים של אבא. מוציא לפועל את התורה שלו. בכל דבר אבא יש לו דעה, בכל דבר אבא פסק הלכה. ולהוריד אותה לשטח, זה התפקיד של רב עיר. רוב רבני הערים שנבחרו על ידי אבא, הוקרו על ידיו באופן אישי. זה לא בצורה מדגמית. תלמידים שלו באופן אישי, הכיר אותם.
כי היו שטענו בעבר, ביניהם גם רב שמתמודד בבחירות הנוכחיות לרבנות ירושלים, שטענו שבעצם הכניסו למרן רבנים שהוא לא הכיר, לא ידע, ואמרו לו את רב פלוני רוצים למנות לעיר פלונית, ומרן היה תומך בלי להכיר ובלי לדעת.
המפורסמות אינם צריכים ראיה. אבא הכיר את הרבנים באופן אישי, מדברו בתלמידים שלו שנים רבות, חלקם אפילו יותר משנים רבות, עשרות בשנים, שהוא הכיר אותם, יודע את דרך הפסיקה שלהם, את צורת הלימוד שלהם, את הראש שלהם, וזה היו פחות או יותר הכיוונים שהוא בחר בהם.
אז כמו שאנחנו למדים, בעצם הפרמטר הראשון שמרן היה רואה לנגד עיניו, האם הרב שיתמנה, שיבחר, ימשיך את דרכו בפסיקת ההלכה וההוראה?
אני חושב שאם הבא היה היום צריך לבחור רב עיר, זה מה שהוא היה מסתכל. מי ימשיך דרך ההלכה שלו, דרך מרן הבית יוסף, דרך השולחן ערוך, להוציא אותה לפועל, לפסוק את ההלכה כמות שהיא.
זו בעצם דרישה שמרן זצ"ל היה דורש מרבני ערים בטרם נבחרו?
מצאנו בכתבים של אבא מסמך שאבא הכין לאחד מרבני הערים שנבחרו, מסמך התחייבות שהוא מתחייב בפניו לא לכתוב ספרים בשנים הראשונות לכהונתו, להתמסר לציבור, להיות מורה דרך כל הזמן, להיות פוסק הלכה, ולא להתעסק בשום דבר אחר. אבא עצמו סיפר לנו כמה וכמה פעמים שכשהוא נבחר לרב ראשי לישראל, כמה שנים הוא לא כתב שום ספר. אם נסתכל בספרים של אבא, בתאריכי ההוצאה שלהם, בשנות כהונתו כרב ראשי לישראל, היה יביע עומר מוכן חלק וב, והוא לא הדפיס אותו. הדפיס אותו בסוף שנת תשל"ו. שהוא כבר היה כבר 3-4 שנים בתפקיד כרב של ישראל, כדי שיוכל להתמסר לציבור. ואם הוא כתב ספרים, רק ספרים קלים, כמו יחב דעת, שזה תשובות הרבה יותר נעימות, כשאחרי שהוא כבר לא חיים בתפקידו כרב של ישראל, אז הוא התמסר לשאר 4 חלקים של יביע עומר, שהם ברמה גבוהה.
אין ספק שנוצר שבר גדול בשנה האחרונה, חלל גדול מאז שמרן זכר צדיק לברכה נפטר. מרן דיבר על זה כשהיה בחיים, הוא דיבר על היום שאחרי?
אין ספק שהשאלות האלה העסיקו אותו, דיברנו על זה לא מעט. מהבנה שלי את הדברים, אבא היה רוצה לראות אחדות בקרב הציבור, בקרב ההנהגה, בקרב הרבנים. ואם הוא היה רוצה משהו, אם הוא היה היום, כמו ששאלת, הוא היה היום ואומר לנו את הרצונות שלו, אין ספק שאחדות הרבנים, אחדות הרבנים הספרדים, זה הייתה גולת הכותרת. כך אפשר להמשיך לנהל דברים, כך אפשר להמשיך להנהיג את העם.
כי הציבור הספרדי בעצם לא בנוי למחלוקות.
לא בנוי, לא רוצה, ואסור שהוא יהיה.
אז לדעתכם, כבוד הרב, בעצם זה מעמיד בסכנה את כל המפעל הגדול והאדיר שהקים מרן זכר צדיק לברכה? הכל נמצא כרגע על כף המוזניים ועלול חס ושלום להתמוטט?
אין ספק שללא אחדות אמיתית הדברים מתנהלים לא כפי שצריך.
אנחנו נמצאים בביתו של מרן, ואנחנו רואים את הספרייה הגדולה שנותרה כאן, את הבית של מרן. מה הולכים לעשות עם כל הדבר הגדול והעצום הזה?
הייתה לאבא, כידוע, הספרייה הענקית של 25,000 ספרים. ברובם הגדול יש גיליונות בכתב יד קודשו, גיליונות חשובים. בדרך כלל זה תשובות לאותם מחברים, הסכמות, אוספות, קושיות, דברים מעניינים בכתיבת ידו. ההבנה שלנו אומרת שהספרייה הזאת היא לא צריכה להיות למישהו פרטי, לא לי ולא לבני ביתי. הספרייה הזאת היא צריכה להיות לכלל ישראל. אנחנו בעזרת השם מתכננים שיהיה מקום מכובד כפי כבודו של אבא, שם הספרייה תהיה, שתהיה נגישה לכלל הציבור עם כתבי היד שבתוכה, כמובן תוך אמצעי שמירה נאותים, שהקדוש ברוך הוא יעזור ונצליח לעשות את הדברים האלה כמו שצריך.
מרן לא השאיר צוואה מסודרת מה לעשות עם הדברים שלו, עם החפצים שלו, עם הבית שלו, עם הספרים שלו?
אבל לא התייחס לשום דבר גשמי, לשום רכוש גשמי הוא לא התייחס. אבא התייחס רק לדבר אחד, דברים רוחניים, לספרים שלו, לכתבים שלו ולספרייה שלו כמובן. כל הדברים האלה זה לא נכתובו כצבא, הדברים האלה נכתובו מחיים, לפני 17 שנה. אבא כתב את הדברים האלה בצורה מסודרת, ברורה, רצונו שהדברים האלה ישתמרו כפי שהוא עשה בחייו, כך הוא רוצה שזה ימשיך גם
הלאה. עליכם הוא הטיל את המשימה הכבדה של הוצאת ספריו, זה עוד מחייו כמובן.
אכן זכיתי שהמשימה הזאת של הספרים שלו, של הוצאת ספריו, הן בכתבי יד, הן מה שנתפסו בחייו, תמשיך בעזרת השם באחריותי.
באמת שאני אתאר קצת למאזינים את מה שאני רואה לפחות, גם כתב מאוד מאוד עתיק של מרן, אם לא טועה 50-60 שנה, חצי קולמוס, כתב שדורש הרבה מאוד עבודה גם לפענח אותו וגם להוציא אותו לאור. כל אלו הקלסרים הרבים שיש כאן, אלו ספרים שמרן כתב בחייו ועדיין לא ראו אור.
אבא השאיר לנו המון המון כתבי יד, למעלה מ-80 מחברות צפופות, מלאות בחידושי תורה, מלאות בתשובות בהלכה, חידושי ש"ס, חידושי שולחן ערוך. בזה אנחנו מתנהמים. צוות שלם של תלמידי חכמים שהיו קרובים לאבא, ישבו איתו והוא הדריך אותם איך הוא רוצה שיתייחסו לספריו, איך הוא רוצה שיתייחסו לכתבים שלו, איך מעלים אותם על כתב. הם כרגע יושבים הן בביתו של אבא והן בבית המדרש שלנו, ויושבים בכל המחברות, מפנחים אותם. מדובר בכתב יד צפוף מאוד, כתב יד בין עשרות שנים, חלקו בין 60 שנה, בעיפרון, שכמובן השנים לא מטיבות עם האיכות שלו, מפנחים אות לאות.
מה עומד לצאת לאור לקראת יום השנה שהולך ומתקרב?
אנחנו כרגע עומדים בחודש הקרוב, בעזרת השם, לפני ההוצאת יביע אומר 10 חלקים הראשונים, עם הרבה הרבה גיליונות. מצאנו את הכתיבת יד של יביע אומר, חלקם של התשובות. יש שם הרבה הרבה הוספות שלא נכנסו לדפוס, זה נכתבו בתוך כדי, כמו שאבא כתב את היביע אומר, זה הטיוטה של הכתבים. בסופו של דבר זה לא נכנס לתוך הספר, מכמה סיבות. חלקם הגדול של הסיבות, מה שאנחנו רואים, שזה פלפולים, לא דברים שקשורים להלכה. כמובן לא נגענו בגוף הטקסטים, הוספנו אותם למטה כגיליונות. ראינו גם בתוך הספר עצמו של אבא, הספרים שאבא עצמו למד בהם, היו מלאים בגיליונות. זה כבר התחלנו לפני 3 שנים, עוד בימי חיותו של אבא. צוות שלם של אברכים פינחו את הכתבים, היו באים לאבא, אבא היה מדריך אותם איך לכתוב, לאיפה לשבץ אותם. זה שייך לנושא הזה, שייך לנושא הזה. תדריך אותם דבר אחרי דבר, כך שהם גם הבינו את הראש של אבא, איך אבא רוצה שהדברים ייראו. ציינו כל דבר בפני עצמו בצורה נפרדת. יש גיליונות, יש כתבי יד, יש לנו את המחברות, שיש בהם הרבה הרבה תשובות שנתפסו אותם ביביע אומר, ולא היו לפני אבא, בשעה שאבא שלח את זה לדפוס, ויש שם הרבה הרבה הוספות. אפשר לומר שתוספת גדולה מאוד 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 בעשרה חלקים שאנחנו מוצאים אותם בעזרת השם עכשיו מחדש, יש תוספת גדולה מאוד של מאות עמודים של יביע עומר בעזרת השם. וכל זה עדיין לפני שאנחנו מקבצים את יביע עומר חלק א', את יחווה דעת חלק ז'.
יש ספר חדש שאנחנו עדיין לא ראינו, שמרן כתב ועדיין לא ראה אור?
ודאי ספרים חדשים. יש לנו ספר, מחברת, שהיא גדולה מאוד, שנקראת חנוך לנער. למשל, זה כללים, כללים על השס. אבא כתב את זה בצעירותו מאוד, ממש אפילו כבחור, בן 20, 20 ומשהו, שזה כללים על סדר הלימוד, מחלוקות המוראים, הלכה כמו מי, שכשרואים אותו, אי אפשר להבין שהבחור בן 20 כתב דבר כזה. זה נראה כמו אחד בגדול.
זה גם יצא לאור בעתיד?
זה יצא בעזרת השם כמאור ישראל על השס, בעזרת השם. יש לנו הרבה הרבה דרושים, יש הרבה חידושי שס, כל סדר נשים נזקים במאור ישראל שלא קיים היום, זה נמצא בתוך מחברות, אנחנו כרגע, יש צוות שלם של אברך, כמה זה צוותות, צוותות, יש צוות של שלושה ארבעה אברכים שיושבים רק על החידושי שס, והם מפנחים אותם, בודקים את כל המראי המקומות, כי דברים השתנו, אבא כתב אותה לפני 50 שנה, מאז יש דפוסים אחרים, לראות שזה מהדברים מדויקים, ובעזרת השם.
אכן, מלאכה קדושה וחשובה שמתבצעת על ידי מכון מאור ישראל, האברכים החשובים, ואנחנו ממתינים, עם ישראל כולו ממתין בציפייה לקראת הספרים החדשים, יביע עומר החדש והתוספות לספרים האחרים. אני רוצה אולי לשאול את הרב, כמי שעומד כבר הרבה מאוד שנים בראשות בדץ בית יוסף, אנחנו בפתחה של שנת שמיטה. ידועה לנו פסיקתו של מרן זכר צדיק לברכה בסוגיית היתר המחירה, והשאלה אם אתם מנחילים את היתר הזה גם אצלכם בבדץ בית יוסף.
שאלה במקומה. אבא כתב תשובה ענקית ביבי עומר חלק י' להתיר את היתר המחירה, תשובה ברורה, היתר נכון, היתר קיים. מצאנו עוד כמה חידושים שהוא כתב על התשובה הזאת, שהם יתפסו בעזרת השם ביבי עומר חלק י' א', עוד כמה פרטי דינים שהוא דן בהם. זה היתר אמיתי ונכון. אבל אבא הורה לנו בצורה מפורשת שלציבור המהדרין שמהדר בכשרות ודאי שלא ראוי שישתמש ביתר הזה. זה יתר שנועד לכלל ישראל ולא נועד לציבור המהדרין. אנחנו בבדת בית יוסף לפי הוראתו של אבא בשמיטות האחרונות משתמשים אך ורק ביבול שישית, ביבול חול וגם ביבול נוחי כשצריך.
כלומר לא סומכים על יתר המחירה?
לא, זאת ההוראה הברורה של אבא, לא לסמוך על יתר המחירה. על אף שהיתר הוא קיים, יתר טוב, יתר אמיתי.
אז למרות שהיו הרבה מאוד דברים שמרן היה מקל או מתיר בהם, לכם, לבדץ, הוא היה מורה להחמיר באותם דברים?
זה בכל דבר ועניין. אבא כתב כמה תשובות לגבי בישולי גויים, שאלה בהם בכוחה די יתרה. לנו הורה לא לסמוך על שום יתר בזה. החלק גדול מההבדל בין רבנות לבין בדץ, רבנות זה בא לזכות את הרבים. שלא יהיה מכשול, שיוכלו ביתר ולא יוכלו באיסור. בדץ לא נועד לזה. בדץ בא לזכות את מי שרוצה לאכול במהדרין. שלא יאכל דבר שיש בו ספק. שלא יאכל משאלה שהורה בחכם. אני רוצה להדר בכשרות.
בשנה שחלפה, שנה ללא מרן זכר צדיק לברכה, משהו השתנה אצלכם בבדץ?
ברוך השם, אבא הנחיל לנו הרבה הרבה פסקי הלכה מיוחדים, ייחודיים לנו. אנחנו ממשיכים בדרכו, הולכים בדרך שהוא יתווה לנו. יש גם כן הרבה סייעתא דשמיא. אנחנו מרגישים פתחות עצומה במערכת הכשרות. יש לנו כבר קרוב ל-60 רבנים בבדץ, רבנים מפקחים, מורי הוראה בבדץ, שמסתובבים בכל הארץ, מדן ועד אילת. ברוך השם, מרגישים הרבה סייעתא דשמיא.
הגאון הרב משה יוסף, ראש בדץ בית יוסף, ראש מכון מאור ישראל, תודה רבה לכבוד הרב שהייתם איתנו כאן הערב.
תודה רבה לכם, תזכו לשינו רבות, נעימות וטובות.